אנחנו בעמוד קוף למד ב', סיימנו את הפסקה הראשונה. מי שזוכרת, כתוב לה שלום וברכה, דעת אלוקים. סיימנו את הפסקה הראשונה פחות או יותר. כן, עכשיו אנחנו הולכים לפתרון, בסדר? הרב קור כותב לנו עכשיו איך באמת, זה תחילת הפתרון, זה הקומה הראשונה של הפתרון. איך נכון ליצור יחס עם אלוקים, יחס עם כל דבר עליון ונשגב. איך נכון ליצור יחס עם אלוקים, בסדר? זה מתחיל בשתי פסקאות, הם רואות האידיאלים אלוקים, דעת אלוקים דרכי השם, ואחרי שתי הפסקאות האלה כתוב, זהו כוחו של ישראל. שתי הפסקאות האלה זה כוחו של ישראל, בואו נלמד מה זה כוחו של ישראל. אולי נסדר את זה יותר, הפסקה הראשונה זה האידיאלים האלוקים, והפסקה השנייה זה בדרכי השם. ננסה לברר את כל אחד מהמושגים האלה לתוך העברית שלנו, לתוך המושגים שלנו. האידיאלים האלוקיים וההכרה הפנימית הרוממה והעצמית עליהם, להתרומם אליהם, לציירם בשכל וברגש ולהגשים דוגמתם בפועל של סדרי החיים, הם אינם תולדותיה של המחשבה המבוקרת של עילויה אין קץ ותכלית. והיא הולכת הלוך ואור. מה זה אידיאלים אלוקיים? זה מושג שהרב קוק המציא. אידיאלים זה מילה ביוונית, אתם יודעות. זה לא בעברית, זה לא כתוב לא בתורה ולא בחז"ל, וכנראה שלא בראשונים ולא באחרונים. אידאה זה מילה ביוונית שבאה מהרעיון של המילה ביוונית, זה פחות חשוב כי אנחנו לא כל כך לומדים יוונית. הרעיון הוא אמיתות עליונות. איך אתם מדברות? אתם משתמשות הרבה במילה אידיאלים. אידיאלים זה רעיונות שמרירים, מרוממים את החיים, נכון? אומרים על מי שאידיאליסטית. מה הכוונה? שהיא עסוקה באיך לגדל את החיים, לרומם אותם, להיטיב את העולם, לשפר אותו. יש לה איזה רעיון שהיא מוסר את הנפש אליהם. אז יש לאלוקים אידיאלים, ככה כתוב פה. מה זה אידיאלים? נגיד בשפה יותר פשוטה, לאט לאט נבין את זה, אבל זה מגמות אלוקיות, בסדר אולי? מגמות אלוקיות, מה זה מגמה? מגמה זה לאן את חותרת, לאן את מתפללת, מה את רוצה שיהיה, מה הרעיונות שאת מסכימה להקדיש את חייך אליהם, כי הם כל כך מדהימים וגדולים ואדירים. יש לאלוקים אידיאלים. יש לכם רעיונות למה האידיאלים האלוקים? דוגמאות לרעיונות אידיאלים אלוקים? אולי במקום לדבר על אלוקים, נדבר על גדולי הדורות בכל האומה. לאברהם אבינו היו אידיאלים? אהבת צדק ושנאת הרשע, לתקן על מחולשת הדעת, להגן על החלשים, להרבות ברכה, הכנסת אורחים, להוסיף טוב בעולם, להוסיף צדק בעולם, להוסיף אמת ויופי. אני לא נכנס פה לפירוטים, גם הרב קוק לא נכנס פה לפירוטים. אבל שימו לב, לא מדובר פה על אלוקים, מדובר על האידיאלים שלו. האידיאלים שלו, רעיונות שאנחנו מייחסים לו. אלוקים ברא את העולם כי הוא רוצה משהו. הוא רוצה משהו. העולם נועד להגשים. יש אידיאל ויש הגשמה. כמו יש חלומות, יש להגשים את החלומות. יש אידיאלים וכמו גשם. גשם הוא מגשים, מתגשם על פני האדמה. גשם זה מים. והמים האלה הם לא סתם מים. מי שחושבת שהמים האלה מים, אז היא מפספסת. הגשם הזה הוא חסד אלוקי. אבל הוא מאוד ארטילאי, החסד הזה. הוא מאוד מופשט. אז כשיורד גשם, יורד אלינו הרבה חסד אלוקי. אתם יודעות שאנחנו היום, יש לנו הייטק וכל מיני צורות של כלכלה מתוחכמות, שהן לא קשורות לגשם בכלל באופן ישיר. מה זה משנה בשביל לפתח אקזיטים? מה זה משנה כמה גשם ירד? אבל זה הרבה מעבר לזה, משום שהגשם הוא החיבוק של אלוקים אלינו. הגשם הוא דרך של תקשורת. אלוקים אומר, סרטם ואתם לא יכולים להשתחווים לך. סליחה, אם חלילה סרטם ואתם לא יכולים להשתחווים, אז חרפת שמכם ולא ימתה, ועצרת השמיים. ואם לא, נתתי גשמכם בעיתו. והארץ תיתן יבולה. זה הרבה מעבר לפתרון הטכני של כמות המשקעים והיכולת לייצר מים מתוקים לשתייה והשקיה. זה השפע, הברכה. אז הגשם, קוראים לו גשם כי הוא מגשים. אלוקים בעצם נותן לנו אין סוף, וזה יורד דרך המים. כשהמים האלה פוגעים באדמה, אז מה קורה? כל מה שיש פה זה מים, אתם יודעות. את אתם עשויות ממים, והבגדים שלכם, והאוכל שלכם, והרעיתים שלכם. בלי מים כדור הארץ היה גוש אבן ואפר, קר, מת, שחור ודומם. והגשם מצליח להגשים את השפע. אז אידיאליים זה דברים שהם רעיונות הילאיים מאוד. רעיונות שאת מתייחסת לאלוקים. מה את חושבת אלוקים? כל מה שתחשבי אלוקים זה לא רלוונטי, זה יותר גדול. אבל את כן יכולה לחשוב מה... להגיד שאלוקים טוב, והוא רחום, והוא חנון, והוא בעל חסד, והוא נוקם ברשעים בעזרת השם במהרה. אז איך את נפגשת עם אידיאלים אלוקים? כשאנחנו מדברים על דעת אלוקים, האבן הראשונה שאנחנו מציב פה, זה אידיאלים אלוקים. את מחליטה לבד, את בונה בעצמך את אידיאלים אלוקים, כי יש קודם כל לזהות, לאתר. מה חשוב לאלוקים בעינייך? לא מי הוא אלוקים, אלא מה יקר לו, מה הוא היה נורא נורא רוצה. ואז מה, איך האידיאלים האלוקים האלה עושים? שתי המילים הראשונות מיוחסות לאלוקים. מכאן ואילך זה מיוחס אלייך, נכון? החמדה הפנימית, הרוממה העצמית אליהם. לחמדה הזאת יש שלוש תיאורים. חמדה, מה זה חמדה? חמדה זה תשוקה, חמדה זה לא סתם לרצות. חמדה זה משהו אנרגטי, נכון? מאוד מאוד. ארץ חמדה טובה ורחבה. זה ארץ שמאוד מאוד אוהבים אותה, מוכנים לשלם בשביל המחירים מאוד מאוד גדולים. לא תחמוד, זה לא לחמוד משהו שהוא לא שלי. אבל משהו שהוא כן שלי, בטח שאני רוצה. אם הוא יקר לי וחשוב לי. התורה נקראת כלי חמדה. אז יש לאלוקים אידיאלים, את זה את יכולה לנסות לזהות בשכל, בדעת, אבל אחרי זה, פה זה נגמר, אחרי זה את עסוקה, מכאן ואילך אנחנו עסוקים בעצמנו. מה זה עושה לי? מה גורם לי המפגש שלי עם האידיאלים אלוקים? הדבר הראשון זה החמדה הפנימית, חמדה, רצון מאוד 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 גדול, הוא עוד לא אומר למה, רצון מרומם, רצון עצמי. רצון עצמי זה רצון שלא נובע מהשפעות חברתיות, ורצון להפיק רווחים ולגזור קופונים. אידיאלים שאני חומד אליהם, כאילו נמשך אליהם, חומד למה? להתרומם אליהם, שזה האידיאלים שלי, שאני... כמו כל דבר טוב, את לא עושה כי זה מצווה, כי זה חשוב. כן, יש אם יש משהו שמדליק אותך, יש בחסידות שלכל אחת יש את המצווה שהיא הבייבי שלה. אנחנו עושים הרבה מצוות כי כתוב וזה חשוב, אבל לכל אחד, כל אחת יש משהו שאת עושה כי זה, את מלאת חמדה אליו. לפעמים זה דברים קטנים, לפעמים זה דברים גדולים, לפעמים זה דברים שנראים שוליים. אבל יש משהו שאני לא רק כי אני מאמינה, כי זה חשוב, כי זה מדליק אותי, כי מה את מוכנה לעשות, מה את מוכנה לשלם מחירים, מה את מוכנה, מה את רוצה, לא מוכנה, מה את חומדת, בחיים צריכה להיות תשוקה, תשוקה למשהו שגורם לחיים, לא להיות אפורים, לא להיות ביולוגים, ולא להיות סתם... אתה המשמעות מתוך כל התורה, מתוך כל מרחבי, כל אחד, יש משהו ש... אחת רוצה לגור באיזה מקום מיוחד, או באיזה מקצוע מיוחד, או להרים פרויקט מיוחד, או איזה חסד מיוחד, או מצווה מיוחדת. משהו, מה יקר? להתרומם אל הידיעה שממלאו גם אותי. לציירם בשכל ורגש, לצייר הכוונה, ליצור הזדהות. איך את מסבירה לעצמך את החלומות שלך? איך את... מציירת אותם ברגע, זאת אומרת, איזה מערכות דימויים, איזה חוויות, איזה... להגשים דוגמתם בפועל של סדרי חיים. אם יש אידיאל, למשל... אפשר לדבר על האידיאלים האלה, אפשר לחלום עליהם, אבל צריך גם להגשים דוגמתם בפועל של סדרי חיים. להגשים זה לבנות חיים שיש בהם... להביא לידי ביטוי בחיים את האידיאלים האלה. אנחנו רוצים צדק. מה אנחנו עושים שיש בחיים שלנו יהיה צדק? רוצים טוב לב. מה לעשות? סדרי חיים כאלה שהם... איזה משפחות אנחנו בונים? איזה חברויות? איזה מערכות יחסים? איזה מוסדות? איזה אחריות? איזה אכפתיות? איזה נתינה? להגשים דוגמתם בפועל. יש הרבה דברים שחבויים בלב ואף אחד לא יודע אותם. אז יש חמדה, חמדה להתרומם אליהם, חמדה לצייר אותם, חמדה להגשים איזה דחף כזה גדול רוצים... לחיות חיים כאלה שמביאים לידי ביטוי את האידיאלים האלוקיים. זאת אומרת, יש פה עיסוק כביכול, כביכול לא באלוקים, לא במה אלוקים, אלא במה? בעצמך, נכון? איך נוצר העיסוק הזה בעצמך? כי ברגע שאת לא עסוקה במי זה אלוקים, אלא מה את, מה חשוב לו, מה הרצונות שלו, מה האידיאלים שלו, זה כבר את עוברת להיות עסוקה בעצמך. זה החמדה שלך אליהם. זה ההתרוממות שלך אליהם. זה איך את מבינה, איך את מגשימה, מה זה עושה לך. אז החמדה הזאת הולכת הלוך ואור. רגע. כל אלו הם אינם תולדותיה של המחשבה המבוקרת, שלעילויין קץ ותכלית, והיא הולכת הלוך ואור. תולדותיה, זאת אומרת, כל צורה, כשעסוקים רק באיזה אמת מאוד גדולה ומדקלמים אותה וחוזרים עליה, מוכנים למות מלמענה, אז אני נשאר באותו מקום. אני נשאר באותו מקום. אני יודע אמיתות מאוד גדולות, מדבר אותם, חושב עליהם, מסביר אותם, אבל אני נשאר באותו מקום יכול להיות. אני אשאר אותו כלי, ולתוך הכלי הזה יכול להיות שיוצקים משקעות מאוד מאוד חשובים, אבל הכלי הוא אותו כלי. ופה הרב מתחיל לסלול לנו דרך שאני אעבור את השינוי, ולא רק התוכן שבקרבי. איך זה משנה את החיים שלי? תראו, זה קשה, זה מילה לא פשוטה. עד שהרב קוק כתב את המילה הזאת, אז היא לא הייתה כתובה בספרות הקודש. כי אידיאלים זה נשמע משהו חילוני. אידיאלים, שוב, אידיאלים, יש כל מיני אידיאלים. יש אידיאלים, נכון, איזה אידיאלים יש? יש כל מיני אידיאליסטים בעולם.
כל הקומוניזם.
קומוניזם זה אידיאל, וציונות זה אידיאל, פמיניזם זה אידיאל, ושוויון זה אידיאל. יש לכם עוד רעיונות, וללחם בעד האקלים, ולמען בעלי חיים. זה כל מיני רעיונות שבני אדם ממציאים. והם מנסים להילחם כדי להגשים אותם, כדי לקדם אותם, כדי... אידיאלים מאוד כלליים, יש אידיאלים הרבה יותר פרטיים מוקדים. הרב פה ממציא את זה בדיוק, הוא לא ממציא בכלל. את המילה, את המילה הזאת הוא ימציא, אבל יש לאלוקים מגמות, יש אלוקים שאיפות, יש אלוקים רצונות. אידיאלים אלוקים זה הרצונות האלוקים, לנסות לבנות חיים שבהם אנחנו רוצים את מה שהוא רוצה, לא מקיימים את מה שהוא רוצה, לא מתמסרים למה שהוא רוצה. לא מקריבים את מה שהוא רוצה, כן, כל זה כן, משהו הרבה יותר עמוק מזה. זה אמונה בעצמנו, בקיצור, זה אמונה שאנחנו יכולים ליצור מגע עם הגודל האלוקי, שזה יכול לזרום בנו, שאנחנו יכולים להשתנות. האידיאלים האלוקים והחמדה הפנימית, כל אלה תולדותיה של המחשבה המבוקרת, הבוגרת, שמה? שאת משלמת עליה מחיר, זה די מאכזב כביכול, את רוצה להיות עסוקה בעצם, כאילו את לא עסוקה בעצם, חכו, זה עוד פתאום. מצד שני, לעילויה אין קץ ותכלית, את זוכרת שיש את המדרגות האלה? דווקא כשאנחנו מתרחקים, דווקא כשאנחנו לא עסקים במה הוא ומה היא ומה זה, אלא מה זה עושה לי, זה פותח אותנו למסע ארוך וגדול שעוד יותר שינוי ועוד יותר טהרה ועוד יותר עוצמה ועוד יותר אנרגיה. וכל החיים זה מסע, ברור? כל החיים זה לעלות יותר ויותר ויותר ולהשתכלל, להיות צעירים גם בגיל 96, להיות... עם חלומות של עילויה אין קץ ותכלית, והיא הולכת הלוך ואור, היא תמיד זורחת, תמיד מהירה, והיא נותנת מקום לאדם, לך. לא רק תגידו את האמת וזה מה שאני עושה. נותנת לי מקום להרחיב דעתו, למצוא את ערכו הפנימי באופן היותר טוב, בצורה יותר נישאה. היא הולכת ומהירה לו תמיד באורה אחר אורה, ממגמה רוממה לרמה ממנה, לרמה ממנה, עוד יותר מרוממת. והאידיאל נשגב לי יותר ניסה. זה מין תהליך כזה שאת לא ממצא את זה. כל דבר בסוף נגמר. רוצים להקים מדינה. בסוף הקמנו מדינה. רוצים לנצח את הסרטן. בסוף ימצאו תרופה לסרטן. רוצים מגר את העוני. בסוף יגמגרו את העוני. רוצים שלא יאכלו תרנגולות. בסוף אולי לא יאכלו תרנגולות. לא משנה. כל איזה חזון בסוף צועדים. וזהו. וזהו. אני רוצה להיות אימא. בסוף תהיה אימא. בסוף תהיה סבתא. אבל כשמפגשים עם אלוקים, אידיאלים עם אלוקים, זה גורם לחיים שהם אף פעם לא משנים, אף פעם לא נגמרים. וכל חלום שמגשימים זה פותח פתח. לפגישה עם חלומות הרבה יותר גדולים, הרבה יותר נשגבים, הרבה יותר נישאים. אתם יודעות שבתורה שלנו יש את בין, נגיד, חמש למשנה, חמש למקרא ועשרה משנה ושלושה מצוות, 15 לתלמוד, 18 לחופה ועשרים לרדוף, 30 לכוח, ו-40 לבינה, ו-50 ליצה, ו-60 לזקנה, ו-60 לשיבה, ו-80 לברורות, ו-60 לסוח. זה לא נגמר אף פעם. יש בתרבויות כאלה, הרבה תרבויות, יש את מעיין הנאורים, נכון? מעיין הנאורים. הולכים לאישה בת 40, אומרים לה, יו, את נראית כמו בת 20, אז היא מאוד מחייכת. הולכים לאישה בת 20, את נראית כמו בת 40, אז היא פחות מחייכת. למה? כי יש לנו איזה מין מעיין הנאורים, שמאז מתחילים להתפורר. פעם היינו חלומות, לא שילנו משכנתה, ולא צריכים לזרוק את הזבל, והכל היה... ואז לאט לאט החיים נגמרים. חיים של תורה זה ממש לא כך. אתה זקני תלמידי החיים ככל שמזדקנים, דעתם מתיישבת עליהם. זה צעירות, זה עוצמה, זה אנרגיות. כל גיל הוא עושר חדש, וכל גיל זה שפע חדש. ואף אחד לא רוצה להיות בגיל אחר, זה לא מחמאה להגיד מה. אני רוצה להיות בדיוק בגיל שאני עלי, יש לי חוויות חדשות, יש לי אתגרים חדשים, זה לא. פנסיה תקציבית קוראים לזה, קביעות בעבודה, אפשר לפטר אותך אחרי שנתיים עבוד להם. יש עציצים, אתם יודעות מה זה עציצים? זה כאלה שבגלל הסוכנות, ההסתדרות, אי אפשר לפטר אותם, הם יעילים בעבודה וכמו שהעציץ יעיל. אז הם מחכים 15 שנה באיזה משרד, משחקים טטריס ומחכים שהפנסיה תבוא. אז הם מקצו את כולם, רק שהחיים שלהם עלובים, חסרי פשע, חסרי כלום, סתם. בשביל מה הוא קם בבוקר בשביל שכולם יגידו לו שהוא חסר משמעות והוא עוקץ את החברה? יש פה, כשעסוקים, שוב, בכל שליחות, כל שליחות, כל אידיאל, לפעמים צריך למסור את הנפש, לפעמים צריך למות לו עלינו. עשו את זה הרבה אנשים בחודשיים האחרונים למען אידיאלים גדולים, אבל בעיקרון איך החיים? אנחנו רוצים לקדש את החיים, לא רק לקדש את המוות, אנחנו מעריצים מאוד מישהו עושה אפשר לקדוש. התורה בעיקר אומרת לנו איך חייך, איך חיים את אלוקים ולא איך מתים את אלוקים. לא איך מכונים לפוצץ, אלא ביום יום, ברגע רגע. ואז החיים יכול להיות מאתגרים ומרתקים ועשירים. גם בלי שעשיתי שום חוויה חיצונית ושום מסע מטורף לאיזה יער פראי שאף אחד לא מכיר אותו ויודע עליו. והצורת החשיבה הזאת נותנת מקום לי. אז תכני החשיבה שלי עולים זה מאפיין, אתם יודעות, הגמרא אומרת, סבתא בבית, סימא בבית, סבא בבית, פחה בבית. בלי לתרגם הבנתם, נכון? יש סבתא בבית, יש יעלום בבית, ככה זה אומר. סבא בבית, פיחה, אתם יודעים מה זה פיחה? זה לא נשמע לכם כמו יעלום. אתם צודקות. יש, יש פה איזה בן אחד בכיתה, אני לא רוצה להעליב אותו, אני לא אגיד לכם מה זה, אבל זה לא משהו. כאילו מה הגבר יודע, התקוע מסמרים, אז כשהוא מתחיל להזדקן, אז האצבעות לו ככה. חבל שינסה התקוע מסמרים. אבל סבתא בבית, אז זה חוכמת חיים ותבונה. אתם יודעות שפעם לא היה לא פסיכולוגיות ולא מדריכות נישואים ולא יועצות החתלה ולא... לא היה את כל הסריות האלה. מה היה? היה סבתות. סבתות, סבתות זה אלה שאגרו בתוכם את כל חוכמת החיים של הדורות הקודמים. והם בלי לעשות תואר שלישי בשום מקום, ידעו בדיוק לאזן יועצי נישואים ויועצי... הייתה לי דודה, זיכרונה לברכה, נוחה עדן, במאה שערים, הייתה מהנטור הכרתה. חיילי יקראו לה, חיה לאה. והייתה אישה מאוד טובה, והיא, כשהיו בעיות ב... תלמודי תורה או בבתי ספר לבנות שם בבית ישראל במאה שערים, אז היו שולחים את הילד אליה, על החוכמת הפרצוף. אין לי מושג מה זה. הייתה מסתכלת אליו, והייתה אומרת, יש מתח בין ההורים. זה עולם, אין פסיכולוג שם, לא היה פסיכולוג. לא יועץ בית ספרית, לא נעליים. הייתה חיילה בבית, סבתא בבית. אז היא הייתה מבוגרת מאוד, אבל היה בה עושר בלתי רגיל. זה לא, לא לומדים את זה בתואר ראשון. זה חוכמת חיים אדירה. כששמחים מאוד בחוכמת החיים של הדור הקודם, יש את זה. ואני אומר את זה בתור דוגמה. כשנותנים מקום לאיפה התורה עושה לי, לא איפה אני מגיע להישגים מול אחרים, איפה החיים שלי נהיה יותר אשם, יותר מעניינים. אז זה לא נהיה בנאלי, זה לא נהיה משעמם. אף פעם לא חושבים שהחיים הגיעו כבר למטרתם כולה. אף פעם לא חושבים, נו כבר שיעבור הזמן. או שאני אקנה כיסא יותר טוב, או ייסע לטיול יותר נעים. זה כבר, הצורך בזה נהפך למשהו מאוד. הצורך בבילויים וב... זה נחמד מאוד לאכול משהו טעים. זה בסדר גמור, אבל זה כבר לא... זה כבר לא התשוקה. כשיש תשוקה בחיים, לא צריך לייצר תשוקות מטופשות, לא צריך לייצר את ערוץ הקניות. זה פחות מעניין. כי יש משהו מעניין, החיים עצמם. יכול להיות שאוכלים אותו אוכל הרבה שנים, אבל זה... כי יש בנו אלוקים, כי יש לנו נשמה, יש לנו לב. ואם אנחנו חושבים שהתורה רק אומרת מה לעשות, אז אנחנו תוקעים את עצמנו בתוך העשייה הזאת. אם אנחנו חושבים שהתורה גם את זה לא אומרת, אז אוי ואבוי. אבל אם אנחנו פתוחים לזה שהתורה מזרימה לנו, פותחת בפנינו דרך המצוות, לא אפשר בלי מצוות, אבל דרך זה להקשיב הרבה הרבה יותר. גם את המצוות, אולי מה זה ידיע? אולי המצוות זה ידיע למלוקים. לא לעשות את המצוות כי כתוב שככה עושים מצוות. נכון? נדליק מחר בערב נר חנוכה. אפשר להדליק וזהו. אפשר לשיר גם שירים. אבל אפשר לעשות יותר מזה. אפשר להסתכל בנרות הזעירים האלה ולהקשיב לסיפור שמספרים. ואיך ההלכות שלהם, נכון? המצווה של נר חנוכה זה מצווה למשפחה. אז משהו בחנוכה זה משפחה. הישיבה נוסעת מחר הביתה. למה? כי הרב לכת תמיד הסבירנו שחנוכה זה חג המשפחה. כשאנחנו שחנוכה זה יום ירושלים, כשיחו את המקדש. אבל הרב לכת תמיד אמר שחנוכה זה נר איש וביתו. בשביל להרגיש את הקדושה של הנרות, אני מניח שבמדרשת תקבלו יותר שיעורים בהדלקת נרות, אבל בבית תקבלו את הבית. להיפגש עם הבית, עם הביחד של הבית, עם עם העמידה מול החושך, עם האמון שאפשר לפרסם את הנס, עם האמונה שכבתה אין זקוק לה, זאת אומרת שגם עם היכולות שלי הם חלשים מאוד, העיקר הכוונה והעיקר ההתאמצות, יש הרבה. נכון, נשים היו באותו הנס, בעיקר הנס על ידי נשים, חצי שעה הן לא עובדות אחריה. אסור להם לעשות מלאכה, כל מצווה לגשת ולא רק כל מצווה, כל ערך, כל יד. שזה יהיה אלוקי, לא אידיאלים אנושיים, אידיאלים אלוקים, אידיאלים אלוקים. עד אין קץ ואין תכלית, מה שהכי קריטי פה זה שלושת הנקודות האלה. שלושת הנקודות זה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, חיים שלעולם לא מיציתי את עצמי, לא הגעתי אף פעם לטופ, לא הגעתי לאיזה פסגה שממנה כבר אי אפשר להתקדם קדימה. זה השלב הראשון. שאלות על השלב הראשון? אין. שלב שני, כן. מה השאלה? בואי תתחילי בשאלה.
שלא תמיד יהיה פער בין הרצון שלנו טבעי לרצון של אלוקים.
לא יהיה פער?
לא, אני חושבת שכן. השאלה אם זה מטרה זה הצמצום או...
הצמצום?
לצמצם את הפער.
אם אתה עשה במהירות אינסופית, אינסוף קילומטר בשנה, לכיוון מטרה שהיא אינסופית, במרחק אינסופי ממך, אז בכמה הפער מצטמצם? להגיד את זה לאט? את עולה על חיילית שנוסעת אין סוף קילומטר בשעה. אל יעד שהוא במרחק אין סוף קילומטר ממך, בסדר? אחרי 10 שעות, בכמה התקרבת? נכון. בכלום, נכון? אבל אין כאלה חלליות ואין כאלה יעד. לאלוקים, כמה שתגדלי, וכמה שתהיה יותר צדיקה, ויותר מדהימה, ויותר מקסימה, את לא מצמצמת את הפעם. אלוקים זה אלוקים. אלוקים זה לעילה ולעילה ולעילה. אבל את, בך זה משנה. מה שמשנה זה לא מי את, אלא מה את רוצה להיות, מה את מנסה להיות, מה את משתדלת להיות, על מה את נלחמת. לכן השוואות זה כזה דבר קטסטרופלי בתורה, בעמדות שם במידות. כל אחת עם התיקים שלה, כל אחת עם הדביעות שלה, כל אחת עם נקודת המוצא שלה, כל אחת עם האתגרים שלה, עם הנכויות שלה וההצלחות שלה. איך את פוגשת אלוקים כשאת מנסה? מסילת ישרים קוראים לזה, מנסה. לא שואלים אותך אם את בזהירות, זריזות, נקיות. שואלים אותך אם את על המסלול, אם את רוצה לגדול, אם את רוצה לגדול, אם את מאמינה בעצמך. הרצון האלוקי, התפקיד הזה לא לצמצם את הפער, זה לגעת ברצון, לרצות את הרצון האלוקי. והוא גודל וגודל, וזה בסדר גמור, הוא אף פעם לא נהיה קרוב יותר, אבל המטרה היא לא שלצמצם את הפער, המטרה היא להתמלא ממנו, לחיות חיים כאלה, שמה שדופק לי בלב, זה הוא, זה ברור לי. לכן זה אורה אחר אורה, מגמה, תמיד אתם יודעות שכל אידיאל הוא כמו גל, מה שמאפיין תרבויות הוא כמו גל, זה עולה, 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 מגיע לשיא, ואז ראית פעם גל שהגיע לשיא? הוא יורד ואז הוא מתרסק ונהפך לקצף. הוא עושה הרבה הרבה רעש ורוח. יש עם שבגלות והוא חולם להקים מקלט בטוח, להיות ככל העמים, ואז הרעיון שמקיף מסביבו הרבה אנשים והם נלחמים, בהתחלה יש לוחמים, נראים מזויים, חלוצים, ולאט לאט הם מצליחים, ואז יש אתגרים, והם עומדים בהם, ובאים עוד אנשים, ועוד אתגרים, ועוד אנשים, זה מתפתח. ואז הם רוכשים לעצמם את החלום, ומצליחים לבנות אותו, ועוברים ימי הרעה, ומגיעים לשיאים כלכליים, ביטחוניים, תרבותיים, ופותחים את כל הבעיות, ואז מגיעים להתגשמות כל החזון. ואז מה קורה? ואז זה כבר לא מעניין. כבר לא מעניין, מצינו. זה לא מעניין, מתחילים לחפש דברים אחרים, והחלום הישן הוא כבר לא מעניין, ואז מתחילים להיות סדקים. הביחד שכל כך גיבש את כולם למען החזון, למען האידיאל, מתחיל להיפרם, השם ישמור. כל אחד מתחיל לחפש לעצמו משהו, הכל נהיה בנאלי, הכל מובן מאליו, ולא שמחים כבר. אז מחפשים משהו יותר מעניין. יש לכם רעיונות. לעזור לכל מיני בעלי חיים, אני לא יודע מה. ואז כשאין אחדות בלבבות, אז מתחילים לריב אחד עם השני. לחשוב שהשני הוא זוועת עולם, ואם הוא יעשה ככה, אז מי יודע מה. ויש כל מיני מתנדבים שמלבים את האש, כל מיני פוליטיקאים ועיתונאים, ואיך קוראים, משפיעי רשת, כך קוראים לזה. כן, כנראה בגלל שהם מלמדים הרבה סייעת שערים שם, אני לא יודע, יכול להיות שיש אנשים חיובים יותר. וזו סכנה גדולה, זה יכול ללכת ולהתפורר ולהתפורר, וכמו גל להתנפץ על החוף ורסיסים, ומי יודע פעם שהיה כזה גל. אז החסדים האלוקיים האינסופיים לפעמים פוגעים בנו בצורה שמידה דינוראית. בצורה שזה משהו מזעזע פתאום, כזה זוועתי כזה. מטורף בצורה בלתי נתפסת, כי פחות מזה זה לא יעזור. ופתאום הגל הזה מנסה להתרסק, ומשהו פתאום קורה, מגיח מתוך, זה נראה כאילו שערי הגיהנום נפתחו, אבל קורה משהו שפתאום עוצר את כל הטיפשות הזאת, ומכריח אותנו לגדול מחדש. קורה משהו שהוא הרבה הרבה פחות גרוע עם כל הזוועה שלו, ממה שהיה קורה בלי המשהו הזה. כי אם היינו ממשיכים לאכול אחד לשני את הראש, ולהסביר למה השופט הזה, או החבר הכנסת הזה, או העיתונאי הזה, הוא זוועת העולמים, וכל אחד מצקצק בזעזוע כזה, מטופש. יש כאלה שהם לא מסוגלים לסבול את זה שהחגיגות הזוועתיות של הקיץ נגמרו וחלפו. שבאמת אתה נוקט לשון כמה שיותר ארסית נגד מי שלא חושב כמוך, ואתה בטוח שאתה הכי צדיק בעולם. זה לפח, זה מעניין עכשיו את הקצה של הקצה, הוא לא רלוונטי. צריך להיגאל ממנו, זה אחים שלנו, להיגאל ממנו. אז אלוקים לא נותן לגל הזה להישבר. אם היינו משהו אנושי, אם האידיאל שלנו היה אידיאל לאומי ולא אידיאל אלוקי, זה היה נגמר. זה היה נגמר, כמו כל רעיון אנושי, יש מפלגה, יש משהו, עולה, 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 בסוף זה... בסוף נגמר, בסוף זה נהפך לשרידים ארכיאולוגיים, יבוא ארכיאולוגיים ויגידו, פה היה זה ופה היה זה. זה כבר לא נותן חיים, זה לא מעניין. אבל אנחנו קשורים לאלוקים, ולכן אלוקים לא נותן לנו להזדקן, לא נותן לנו להיות גריאטרים, לא נותן לנו להיות בטלנים. והדין האלוקי, אתם לא יודעת איך אלוקים עובד. בפרעות תרפת, בפרעות תרפת נהרגו הרבה יותר יהודים מאשר בשמחת תורה. לא, לא מספרית. באחוזים. באחוזים הייתה זוועה, לא נורא, אותו דבר. הערבים החמודים לא עשו הרבה שינויים. כשהם מאשרים תפשן, תפשן. זוועת עולמים, היישוב היהודי בחברון חרב לגמרי. לא היה, אתם יודעות, משרד הביטחון, ולא היה פיצויים למפונים, היו מפונים, בורוקה מפונים, אף אחד לא תמך בהם ולא שם מסגרות. ולא היה אנשים שיבואו להגד ולהילחם נגד ערביי חברון, כי לא היה לנו, ובזכות ערביי חברון, כך כתוב בספר ההגנה. בזכות פרעות תרפ"ט קם מדינת ישראל, איך זה קשור? מה כתוב בספר ההגנה? שעד פרעות תרפ"ט הציונות לא התעסקה בהגנה. הציונות התעסקה בהתיישבות ועלייה. התיישבות, קרקעות, התיישבות ועלייה. ומה עם ההגנה? היה בקושי ארגון השומר ככה כמה כאלה עם שפם וסוסים. אבל לא התעסקו בהגנה, כי אמרו הבריטים, המדינה הבריטית, הנאורה, הצבא הבריטי ישמור עלינו. פרעות תרפ"ט הבריטים התנהגו בצורה מכוערת, בלתי נתפסת, ברוע כזה. והפרעות היו כאלה אכזריות, אם זה היה פחות מזה, זה לא היה עובד. הם כאלה אכזריות שכל ראשי הסוכנות התאספו ואמרו, אין ברירה, אנחנו לא יכולים לסמוך על הבריטים. ואז הקימו את פלוגות השדה, את ההגנה, אז הקימו בהתחלה את האצ"ל, אחרי זה התפלג ממנו הלח"י. ואז 19 שנים אחר כך, כשפרצה מלחמת השחרור, אז ההגנה הייתה יכולה להקים את צבא ההגנה. אז כבר היינו מוכנים, ב-19 שנים. אז במבט כזה של... החוויה, מי שהיה פרעות תרפ"ט, חשב שהכל אבוד. זאת היה טלפון, הטלפון היה משהו מאוד מאוד נדיר. אמרו לרב קוק שירוץ מהר לבית הנציב, יש לו שם טלפון, הוא הולך בית הנציב. מי שהלך איתו זה היה ראש שיבת חברון, כי הוא הבין שראש שיבת, היום קוראים לזה חברון, הישיבה שהייתה פה בחברון, הוא היה בירושלים. זה שיבת סלבודקה. והוא אומר שהרב קוק ענה לטלפון, שמע משפט ונפל מאולף. הוא הבין כנראה מיד מה קרה שם. והוא זה שמספר, הוא זה שנתנו עיניים כאלה. איך לכאוב בכל תאומות הכאב. איך לתת לצער וליגון ולאבל, למלא את ליבנו עד קץ, ועם זה ביחד להיות מלא תקווה ובטוחים בוודאות של... שוב, היום זה יותר ברור, כי מיד אחרי הזוועה של שמחת תורה, אז עם ישראל גילה כוחות של אחדות ושמחה וריקודים וביחד ותרומה ונדיבות. וצהל פועל בצורה שמי חלם שהוא יפעל בצורה כזו. תנועות כאלה נגלבן, בפרעות תרפת הכל היה רק מדכא ומדכא, ואף אחד לא עזר, והכל היה נראה פרוע וקודר, והערבים צחקו. אבל אנחנו עם היסטוריה כזאת שגם כשגל מתנפץ, אז ברור, זה לא כנסת ישראל מתנפץ. כי אנחנו בנים של אלוקים, אז הבנה מסוימת שלנו את אלוקים יכולה לקרוס. אבל אם אנחנו עובדים לכם, אז מיד הבנה חדשה צומחת. הצומחת הבנה חדשה, והתפקיד שלנו, זה קורה גם בלי שאתם מבינות כלום, אתם יודעות? אם למישהו אין מספיק ברזל, והיא לא יודעת את זה, אז מה קורה? גם בלי שהיא יודעת את זה, כן, זה עובד גם בלי שיודעים את זה. כשהיו לי ילדים קטנים, יש נכדים קטנים, אז ילד קטן לפעמים בוכה. אז אתה שואל אותו, למה אתה בוכה? אתה רעב? לא. אתה צמא? לא. כלב נשך אותך? לא. חתול שרט אותך? לא. דבורה הקצה אותך? לא. חמור בעד בך? לא. ילד הוציא לך לשון? לא. ילד הכניס לך לשון? לא. אז למה אתה בוכה? כל דבר? לא, לא, לא. תנסו פעם. אבל אחרי ניסיונות, אז לפעמים הייתי פשוט, באמצע צרכה, מכניס חתיכת לחם קטנה לתוך הפה. ואז הצרכה הייתה נהיית עוד יותר חזקה, לפעמים. לפעמים, הוא פתאום היה מגלה שהוא רעב. ואז הוא נרגע, אז למה הוא לא משהו? כי הוא לא ידע. ילד קטן, הוא עוד לא מחובר, התחושות הגופניות שעוד לא מספיק מחוותות ליכולת הוורבלית שלו, לשכל. ולכן הוא מרגיש במצוקה, הוא לא יודע להגיד, אם הוא ילד עוד יותר קטן, הוא בוכה. אז הולכים אותו לרופא, הרופא אותך שואלים, איפה כואב לך? כואב לי באוזן. אבל הוא לא יודע לדבר. הוא רק יודע לזכות. אז הרופא עושה מסע, לוחץ על הבטן, בוכה. לוחץ, פותח את הפה, בוכה. לוחץ על האוזן, בוכה. בודק את העונה השנייה, פח! ואז הוא מבין, זה כאן. אז יש תהליכים מוכנים אדירים שעוברים לעם ישראל, ולא תמיד עם ישראל יודע לקרוא איזה בשם. מישהו אמר לי, אתמול משל יפה, יש סרט אילם שצריך לדובב אותו, לעשות לו דיבורים. אז אנחנו בסרט אילם. קוראים לעם ישראל דברים אדירים, אדירים, אדירים. עכשיו עם ישראל צומח לקומה. לאל או לאל, אנחנו לא חוזרים ממה שהיה פעם. לא חוזרים. הזברות האלה שעוד לא נגמרו, הם לא... אנחנו לא נמחק אותם. אנחנו נקום מהם ונרומם אותם ונשנה את הכל. לא רק את המזרח התיכון כבר עכשיו. הרוח חוטף מכות אדירות בתוכנו. משהו צומח פה, ככל שיהיו אנשים שיותר יאמינו בזה, יהיו מודעים לזה, אז הדרך תהיה פחות מסובכת, פחות כואבת, פחות קשה. אני לא יודע, המחשבות של אלוקים, מה הוא עושה? למה בתרפת הוא החליט ש... אז אני לא יודע מה קורה עכשיו, אני יודע שהמאמרים שאנחנו קוראים עכשיו זה לא בונוס, זה אי אפשר בלי זה. אי אפשר בלי זה. אי אפשר לקחת את התורה ולהפוך אותה לחוץ מזה שמצוות, לכמה עבורת הלך וכל מיני עצות, מוסריות, נחמדות כאלה. מחפשים, עם ישראל מחפש משהו גדול. משהו גדול לא צריך להיות הרצאות ארוכות. אבל גם מלחמה ברוע, זה לא יכול להיות סתם נקמה. נקמה זה דבר חשוב מאוד, גם לא סתם הרתעה. זה צריך לפחות להגיד מלחמת האור בחושך. לפחות עם הנצח, לפחות. שוב, אני לא יודע מה כל אחד אומר, גם מילים פחות חשובות. רק כשמעצימים את המבט, ממקדים את המבט, באיך זה משנה אותנו, זה עם ישראל, זה לא עם שיש לו את זה. תורה מאוד מאוד גדולה, כן, זה עם גדול, בגלל זה יש לו תורה גדולה, זה עם עם פוטנציאל. לקבל את התורה, זאת אומרת לקבל את האפשרות לצמוח ולצמוח ולצמוח. ולא יודע אם לא אמרו לכם, אבל אלוקים זה לא רק כיף. כי אלוקים לא יאפשר לנו להישאר קטנים, הוא לא ייתן לנו. הוא לא ייתן לנו להתפורר כדרך כל הארץ, זה לא עובד. זה מי שואל אותנו בכלל, אני אשביר ולא הוליד אמר השם, הגאולה תהיה, והגאולה זה לא רק לגור בחברון ופתח תקווה, ממש לא. הגאולה זה לפתח אנשים ענקיים, אנשים, בנות, של דעת אלוקים, ש... של לשפוך את רוחי על כל בשר, של שמתי בניכם נביאים בחורכם מנזירים, שאחרית הימים נכון יהיה הרבה את השם וראשי הרים ניסה מגבור נערו אליו כל הגויים, שלא יישא גוי על גוי חייב ולא ימי מלחמה. שמדינת ישראל תהיה יותר ויותר ויותר מרכז תרבותי, רוחני אדיר, שייתן פתרונות, לא רק של השקיה ומדבור ומודיעין. למשמעות של חיים ותוכן של חיים, וזה אנחנו קוראים. ולא נוכל להמשיך ככה. אתם יודעים מה, אנחנו מאוד אנשי קימה קימה, אבל לא תמיד אלוקים יאפשר לנו. הוא לא יאפשר לנו עכשיו. מה נחמד כל מאוד קימה קימה, אבל לפעמים צריך, יאללה, תגדלו, תגדלו. שבוע הבא, שנה הבא, בחודש הבא, נראה, יהיה, כן, אני מאוד רוצה, אבל לא יכולה, ואולי. אז יש זמנים מורחים, 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 ואז זה כבר לא עובד יותר. אנחנו עומדים מול אלוקים במקום שמבקש, מאפשר לנו להאיר באורה אחר אורה, מגמה רומה לרמה מן, הידיעה ניסה ונזכר. ויותר ניסה, הידיעה עם נשים, סוף סוף זה ניצינו וזה. איך הקומוניזם נפל, אתם יודעות? חצי עולם מקבשו. הם עשו הכל להגשים אותו, הם הגשים אותו ויצא. איך הסכם אוסלו נפל, אתם יודעות? עשו אותו וראו שהוא גיהנום. ממשו אותו וראו כמה הוא נגמר. כל דבר נגמר. חלום אנושי נגמר, כי הוא חלום אנושי. חלום אלוקי לא נגמר. חלום אנושי זה חמוד. תהיה כזאת, תהיה כזאת. אני לא יודע, תחשבי מה חלם בגיל 5. מה רצית להיות שתהיה גדולה? אני מניח שאת מתביישת בזה קצת. לא, זה חמוד בגיל 3. אבל כשבאזור גיל 20 זה כבר מטופש מדי. אנחנו רוצים משהו אחר לגמרי. אז עם ישראל לא יכול להשתעשע בה. בארגז החול לשחק עם קבובות. אתם יודעות מה זה קבובות? בנות לא שיחקו עם זה גם בגיל קטן. יש כל מיני אידיאלים ורצונות שהתאימו לנו לגיל 3. וכשנפגשים עם אלוקים ככה, לא רק עושים את רצונו. כשעושים את רצונו, הגעתי לשיא. אני כבר עושה את כל השולחן אותו, אני מחפש עכשיו חומות. אני עושה גם עוד יותר חומות, עוד יותר חומות. הרבה פעמים הבקשה של החומרות האלה זה בגלל שלא לומדים, לא לומדים אמונה. קיבלתי פעם מישהו קנה לי ספר על חרקים באוכל. חרקים באוכל, יש שם כאלה תמונות של כל מיני חיידקים שמגדילים אותם לגודל שלי. אתם לא תאמינו, הם נראים החיידקים האלה כשמגודל שלי נראים יותר גרוע ממני. לא בא איך לאכול את זה, זה נראה כמו טירנוזאורוס רקס. כל מיני מפלצות כאלה. אבל זה שטויות, אתם יודעות. מותר לאכול חיידקים? אתם אוכלות חיידקים עכשיו, צר לי להגיד לכם. בכמויות. אז מאיפה השטות הזאת? אתם יודעות שאם לא יהיה חרקים, לא יהיה ירקות ופירות? יש איזה מחזור בטבע. זה לא קורה לבד. לחרקים, חלק מהם, אבל מיקרוסקופים, הם לא נראים בגודל, הם לא נראים לעין אנושית. ואז אפשר לאכול אותם לקטחין, מה זה אפשר לאכול אותם? מי ידע עליהם בכלל? לחפש עוד ועוד חומרות, זה מאוד יפה, זה געגוע אלוקים, אבל אם הוא לא מנותב לפה, לאיך אני גדלה, לאיך ההלכה עושה אותי. מי שיותר דוסית, ככה כתוב פה במילים שלנו, אם את יותר דוסית, אז מה את יותר? את יותר עוצמתית, את יותר מהירה, את יותר נדיבה, את יותר שלווה, את יותר רגועה. עוצמתית זה לא משהו כוחני. אם את יותר דוסית, דוסית זה מילה לא טובה, כי הרב צוקרמן מאוד מאוד לא אוהב להגיד שאנחנו דתיים. דתיים זה בדיוק דתיהם שונות מכולם. דת זה רשימת פקודות. יש בתורה רשימת פקודות. מי שלא מקפידה על ההלכה, אז מה יש לדבר? אבל אוי ואבוי זה יוצר שם. הוא מזה לקדש עם שמיים. אם מישהו יותר קשורה לתורה, אז הכל יצא יותר גדול. כל אחד לפי האופי שלה, כל אחד לפי התפקיד שלה, כל אחד לפי. כשפוגשים מישהי שהיא קשורה לתורה, אז זה צריך עוד מפגש. משמח, מרשים, לא מי שהיא מנסה לעשות רושם. פשוט מישהו שהיא מתגעגעת לאלוקים. להתגעגע אל אלוקים, זה משליך על החיים. זה עם אישי, עם חסרונות, עם טעויות, לפעמים טעויות קשות מאוד, בטח שכן. אבל מה שפועם בה, היא מודעת לזה שהרצון שלה זה נטף מהרצון האלוקי. והיא הולכת וגדלה וצומחת ומתקדמת. אז זה לא יכול להיות מישהו מאוד דוס והוא נחס, זה לא לוקח. לא לוקח. שהוא אגואיסט או שהוא. זה בלתי אפשרי. זה אור, תורה היא אור. אז כשנפגשים ככה עם הבת האלוקי, שהוא מה זה עושה בי? מה עושה? היא נותנת מקום לאדם, היא נותנת לי מקום, במקום שהיא תיקח אותי, במקום שהיא תמחק אותי. לא בגלל הרצון האגואיסטי שלי, בגלל שזה רצון השם, רצון השם שתהי את, את. להרחיב את דעתך, לא לצמצם את דעתך, להגיד השכל שלו חשוב, העיקר תעשי ככה. עד אין קץ ותכלית, חלק א', בסדר? נעבור חלק ב'. כן. זה מה? למה הוא התפרק? אני ממש רוצה מקלט בטוח. אבל תשימו לב, ברגע שהתברר שישראל לא מקלט בטוח על שם, כי זה מה שהיה בשמחת תורה. שמחת תורה, כביכול, אבל אם מישהו היה רוצה לחשוב קטן ומכוער, אז מה שאומר? אז אומר, הנה כוחי ועוצם ידי, תראו מה זה שווה. מקלט בטוח. פוגרום כזה מהשואה לא היה באף ארץ. 1,200 יהודים ביום אחד. ובמקום זה, יושב ראש הסוכנות, דורון אלמוג, הודיע שלפי התחזיות של הסוכנות, השנה יעלו 1,000,000 יהודים לארץ ישראל. משום שמי שמרגיש לא בטוח למרבה התדהמה זה יהודים בגלות. איכשהו קסמים אלוקיים האלה, קשרים כאלה, חוטים כאלה. משום שבאמת המכה חטפנו, אבל מה קורה פה? איזה אריה קם לשאוג, אתם יודעים. מה זה?
זה היה בגלל
הרב קוק. הרב קוק כל הציוני, קודש. כן. מי היה הציוני הדתי הראשון, אתם יודעות? הרב מימון היה. מי לפניו? יותר לפניו. מה? הגאון מווילנה אפשר להגיד שהוא ציוני דתי, נכון? יותר מהגאון מווילנה. אברהם אבינו, נכון? יותר מאברהם אבינו. קדוש ברוך הוא, נכון? אלוקים הוא מהציונות הדתית. אתם מהמגזר של הציונות הדתית? גם אלוקים. אלוקים הוא רוצה שנבוא לארץ הזאת, הוא רוצה שנלמד את התורה. אלוקים זה תורה בארץ, שניהם ביחד. כן, בטח, לך אתן לך זרחה, אתן את הארץ הזאת. אבל את הארץ הזאת אפשר להבין ברמות נמוכות, את הארץ הזאת אפשר להבין ברמות נמוכות. כשאלוקים מדבר עם אברהם, יצחק ויעקב, כל הפעמים שאלוקים מדבר עם אברהם, יצחק ויעקב, מבטיח רק דבר אחד. קבוע, בכל ההבטחות הוא אומר, כי את כל הארץ הזאת אשר אתה רואה, לך אתננו זרחה עד עולם. לפעמים הוא אומר עוד משהו. ושמתי את זרחה כעפר הארץ, זה לפעמים. אבל תגיד עוד דברים, הארץ, בסדר. אבל הם לא צריכים עוד שום דבר, הם הבינו הכל. הם הבינו שאם מקבלים את הארץ הזאת, אז יקום עם שיראה כמוהם. לגוי גדול הסימקה, אז יהיה עם שכל אחת שם תיראה כמו שרה אימנו. זה התפקיד שלך, להיראות כמו שרה. ראית פעם תמונה של שרה? אנחנו צריכים ללכת למכוני יופי שיעשו לנו עיצובים בפרצוף עד שנראה כמו שרה אימנו. שרה אימנו, הגמרא אומרת, הכל בפני שרה כקוף בפני אדם. כולם תשימו לצרה היום כמו קוף. אז צריכה לראות כמו שרה. יש תמונה של שרה. יש תמונה, התמונה של שרה נמצאת בספר בראשית. תפתחו את פרשות לך וירא, שם יש תמונה מדויקת. איך סבתא שלך נראית? מה הגנים שלך? בדיוק ככה היא נראית. או של סבתא רחל, או של סבתא לאה, או רבקה. זה מה שטמון בנו. זה אלוקינו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. וזה גודל מקלט בטוח. בטח עכשיו רוצים להיות אצלנו. בארץ ישראל אפשר להבין בתור משהו אנושי. בתור אידיאל אנושי. אם זה אידיאל אנושי, זה ייגמר. זה ייגמר מתישהו. מתישהו באים ימים שאין בהם חפץ. וזהו, בסדר, עשינו פה עמק הסיליקון, נכון? עשינו פה מעצמה. ואפילו החמאס מורתע, אתם יודעות? יש גדר חכמה. ויש מחסום תת-קרקעי, ויש רואה יורה. אי אפשר לעבור את זה, אתם יודעים? אז אם לא היה החמאס עובר את זה, אז היה אסון נוראי. היינו ממשיכים לאכול אחד לשני את הראש. הקטרוג שרבץ עלינו בכל הקיץ הזה, הדאגה שהיו הרבה יותר גדולים מה שקרה. מה שקרה זה דבר זוועתי, זוועתי ברמות בלתי נתפסות. לא חלמנו בחלומות השחורים שלנו, נכון, אנחנו מתאבלים על זה ולא שמחים בזה בכלל, אבל מצד שני, מה זה עושה, לאיפה זה? כי הרעיונות של הציונות הם רעיונות מאוד נמוכים, הנה, הציונות זה דוגמה. זה רעיונות מאוד אמיתיים, מאוד צודקים, לא ציוני, אלוקים הוא ציוני, אבל הציונות נגמרה במקלט בטוח, להקים מדינה. אם זה ייגמר שם, אז זה ייגמר שם. לחלומות אין סוף. עכשיו את חולמת משהו אחד, כבר כשעכשיו יש את חולמת, את אומרת, עכשיו זה החלום, שמהחלום הזה אני אצמח לחלום יותר גדול. מתי? כשיגיע הזמן? אולי רק הדור הבא יצליח לתנות את הקומה הבאה של החלום. אבל לשם הפנינו. זה פחות או יותר הפסקה הראשונה פה. פחות או יותר, כי נצטרך להיפגש עם זה עוד, בכל מיני כיוונים. ושיהיה לכם חנוכה שמח, שתצלחו להסתכל על המרות. Thank you.